אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שיחת ביטחון. כאן אורי שחר, ראש מחלקת המחקר של תנועת הביטחוניסטים. היום אנחנו עונים לשאלות שלכם על הזירה הפלסטינית. ביקשנו בטלגרם, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם. בעצם, מה אתם רוצים לדעת מאיתנו על הדבר הזה שנקרא פלסטינים? שמענו אותם בכותרות איזה פעם, פעמיים השנה, אז מן הסתם זה נושא שאנחנו כביכול שוחים בו, אבל כשיורדים לעומק של הדברים, אני חושב שנוכל לראות תופעות מאוד מעניינות. אז היום אני רוצה גם לגשת לשאלות שלכם. שאלו אותי, למשל, למה לא מקימים חומה ועוזבים את עזה? למה אנחנו משתמשים במילה המומצאת הזאת שנקראת פלסטינים? מה הפתרון שאתה מציע בסוף? אוקיי, מלחמה, ניצחנו ומה הלאה? הדברים האלה הם מאוד מאוד רלוונטיים לשיח שקורה היום. אני רוצה לעבור על השאלות שלכם, אבל גם מבטיח שאנחנו נראה פה היום, ואני אציג לכם כמה תובנות מאוד מעניינות על הסכסוך שלנו, קצת הפרספקטיבה האחרת. אני רוצה לדבר אולי על העברת אוכלוסייה באירופה וברחבי העולם. רוצה לדבר על מאיפה, נכון, היהודים עשו עלייה לארץ ישראל, בעצם חזרנו הביתה, אבל הפלסטינים עצמם הם באמת ילידי המקום, או שמסתתר שם משהו אחר, והאם הייתה תנועת אוכלוסייה אחרת בהיסטוריה, ומה הסיפור של הטריטוריה? בסוף מדברים על שטח, אנחנו והפלסטינים, אבל באיזה שלב בהיסטוריה התחלנו לדבר על הטריטוריה הזאת, ובכלל, אם הסיפור הוא לא מה שאנחנו חושבים, גבולות 67, אלא הסיפור באמת הרבה יותר עמוק מזה, האם לא שווה לחזור לרצפת הייצור, לערבב את הקלפים, ולהתחיל מההתחלה את הסיפור שלנו מול הפלסטינים. אז אני רוצה להתייחס לכל הדברים האלה, לא נוכל לגעת בהכל היום, אני מבטיח לכם שיהיה מעניין. בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, שואלת אותנו ג'סיקה מרמת גן, למה ישראל בעצם לא מתנתקת לגמרי מעזה? כלומר, מכריזה שעזה כבר אינה חלק מישראל יותר, ובונה חומה אטומה לאורך הגבול. אז חברים יקרים, יש לי פלשבק, זה כל כך כל כך 2023. כי מה קרה ב-7 באוקטובר? בנינו חומה, אני מזכיר לכם, גדר מעל הקרקע ומתחת לקרקע, $3 מיליארד. וחמאס פרץ אותה עם טרקטורים ועם מטעני צד, ולכינוח גם נכנס בן אדם עם קביים דרך הגדר הזאת. כלומר, בסוף אני מתחבר גם למה שאלוף במילואים גרשון הכהן, בכיר מתנועת הביטחוניסטים, גם כותב בספר שלו על אשליית ההיפרדות. מדינת ישראל במשך הרבה שנים טיפחה את אשליית ההיפרדות. זה חלק מהקונספציה, בגלל זה גם אחת הסיבות שהגענו לשבעה באוקטובר. הייתה לנו אשליה שאפשר להעלים את הבעיה והיא תיעלם, אבל לא, היא תפחה בצד השני של הגדר. הגענו למצב שלא רצינו להתעסק עם הבעיה של עזה. הבעיה של עזה הייתה בינארית. אנחנו כאן, הם שם, ובסוף, בסוף, הם התבשלו בצד השני של הגבול. הם התעצמו. בעצם, אנחנו הכרזנו על הפסקת אש, ומדי פעם ניהלנו מבצעים בעזה כדי לנטרל יכולות מסוימות, כדי להגיב, כדי לשקם הרתעה. הקונספציה גם בקרב הדרג המדיני וגם בקרב הדרג הצבאי, אני חייב להגיד לכם, הייתה מכות מרתיעות והמתנה לסבב הבא. ואותם תושבי דרום שסבלו כל הזמן מהמערכה שבין הסבבים, נקרא לזה ככה, טפטופים ומכות חשמל, במרכאות, כן? שבסוף גרמו לכך שהחיים בעוטף הפכו לבלתי נסבלים, ופה ושם שאר המדינה גם ספגה את זה, היא אותה קונספציה שהובילה אותנו להזניח את הבעיה של חיזבאללה בלבנון. מעבר לגדר, אף אחד לא רואה מה קורה. אבל זה לא נכון, חברים. אנחנו שוגים באשליה שחמאס לא ירה, כי הוא הבין שלא משתלם לו, בעצם בשיקולי הרווח הפסד, כן? אבל זה לא מה שקרה. למעשה, הכוונה האמיתית של האויב הייתה להתעצם ולהתכונן יותר טוב למערכה הבאה, כן? אותו היגיון חודייביה של ערפאת שחתם איתנו על הסכם אוסלו, בתצורה קצת אחרת, אבל אותו היגיון. נשמר את השקט כרגע, נשיג מהאויב מה שאפשר להשיג כרגע, ונתכונן למערכה הבאה, כי זה הציווי האלוהי שלנו. בתור עולם האסלאם, בתור פלסטינים שנאבקים בציונים. כל מי שרואה את הטקסטים שלהם, מבין, ואנחנו תכף נגיע לזה, שזה סיפור אחר לגמרי מטריטוריה. אבל לענייננו הקמת חומה, תראו, מדינת ישראל הקימה חומה. בשנת 2005 התעתקנו מעזה, פינינו 8,000 איש, עם על יישוביהם, למעלה מ-20 יישובים, על בסיסי הצבא ואפילו בתי העלמין. כלומר, עקרנו את עם ישראל מרצועת עזה, הקמנו חומה ואמרנו, זה הכל. רק מה? יש מציאות. במציאות הזאת, ישראל שלטה על, בוא נגיד, גבול אחד מתוך שלושה שהיו ברצועת עזה. יש גבול יבשתי בין ישראל לעזה, יש גבול ימי, היציאה של עזה אל הים, ויש את הגבול היבשתי בין עזה למצרים, מה שנקרא ציר פילדלפי. ישראל לא הייתה בשתיים מתוך השלושה האלה. עד שהטלנו מצור ימי, אחרי שחמאס עלה לשלטון, הבנו שהוא מתעצם דרך הים, והטלנו מצור ימי. אבל הסיוע המשיך לזרום דרך היבשה ופועלים. ערב השבעה באוקטובר נכנסו 20 אלף פועלים ביום. הם אלה שאספו את המודיעין על העוטף, הם אלה שמיפו בכיסים של מחבלי הנוח'בה, הבינו שהם אספו מודיעין מטורף באיזה בית נמצא תת אלוף, ובאיזה בית נמצאת משפחה עם ילדים, ומי הוא יעד לחטיפה. ואז כמובן הבנו שמה שהבנו כל הזמן, שחמאס מתעצם דרך הגבול הימי, זה נכון, אבל גם דרך הגבול עם מצרים. והתעשייה של ההברחות מציר פילדלפי הגיעה לרמות מטורפות מאוד מאוד מהר. כבר בשנת 2006 קראנו דוחות שמראים על לפחות מאות רקטות וחומרים דו שימושיים, סתם למשל מתכת שיכולה לשמש גם לבניין, אבל גם לייצור רקטות, חפירת המנהרות הראשונה, כל הדברים האלה היו עוד לפני, לא תאמינו, השתלטות חמאס על רצועת עזה, וכמובן על אחת כמה וכמה אחרי. כלומר, אתה לא יכול לבודד טריטוריה לגמרי לגמרי, ואתה לא יכול לנתק אותה מהעולם החיצוני, אבל אתה גם לא יכול לחיות באשליה שהיא תהיה מפורזת, אתה לא יכול לחיות באשליה שלא יהיה לך יחסים איתה בכלל. בסוף גדר זה אמצעי, זה לא מטרה. מעבר לחומה, כן, גם בגבול ארצות הברית מקסיקו לצורך העניין, גם כאשר הקימו חומה חלקית, ואני מאמין שהנשיא טראמפ מאוד רוצה להשלים את החומה, בסוף גדר היא אמצעי, ללא כוחות על הקרקע, כל מנעול, כל פרצה קורית לגנב, ובסוף ללא כוחות צהל על הקרקע, קרה מה שקרה, יקרה מה שקרה בשבעה באוקטובר, חלילה. כלומר, הייתה נוכחות מאוד דלה על הקרקע, היה מודיעין שצריך לדבר עליו, עם כשל מודיעיני מאוד מאוד חריף, וכוננות נמוכה של חיל האוויר, וקונספציה בדרג הצבאי ובדרג המדיני, הגדר לא יכולה לפתור את כל הדברים האלה. אנחנו לא יכולים להסתמך רק עליה שתציל אותנו, כי בסוף אי אפשר להעלים את המציאות, הרקטות עפות מעל הגדר, המנהרות נחפרות מתחתיה גם גדרת התקרקעית, ובסוף בא הטרקטור ומעיף אותה, אם אין אף אחד שיעצור אותו, אם אין אף אחד שיאסוף מודיעין על הכוונה שלו, ובקיצור, גדרות זה אמצעי, זה אחלה, זה עוד כלי, זה כמו, כן, כמו שהיה מלחמת חפירות, כמו שאתה שם מוצב, גדר זה אמצעי. אבל זה לא פותר אותך מלמנוע מהאויב להתעצם, שלא יהווה איום על מדינת ישראל. כל השנים האלה עצרנו אפס מחבלים ברצועת עזה. כל המחבלים האלה קיבלו חימושים מציר פילדלפי, התעצמו, ירו לנו רקטות, בנו צבא, וגדר זה לא מה שעצר אותם. סבבה, אז אני עובר פה על התגובות שלכם. אוקיי, אורי שואל, למה אתם משתמשים במילה מומצאת פלסטינים ונותנים תקווה ואמונה לערביי השבטים הנודדים שהם עם? שאלה מצוינת, אורי, ויש לי תשובה לזה. תראה, אנחנו הרבה פעמים, העם היהודי, אנחנו מתגוננים. ברור, אנחנו הילידים בארץ הזאת, ברור, העלייה הייתה חזרה הביתה לארץ ישראל, כן, גירשו אותנו כמה פעמים לאורך ההיסטוריה, החריבו פעמיים בית המקדש, הייתה פה ממלכת ישראל, הייתה פה ממלכת יהודה, ממלכת חשמונאים, וזה שהגלו אותנו עד, כן, תימן, עיראק, פולין וצרפת, לא אומר שאנחנו לא יכולים לחזור הביתה, והיו גלי העלייה בכל האלף שנים האחרונות, כן, גם במאה ה-12 וגם במאה ה-16, וכמובן, כמובן, תנועת הציונות, מאה ה-19, מאה ה-20, העלייה הגדולה, מאות אלפים זרמו לפה מכל העולם. כל זה נכון. וזה כל מה שגורם לפלסטינים להגיד עלינו, שאנחנו מתיישבים זרים, קולוניאליסטים, אירופאים, זה גם מה שתנועת ה-BDS דרך אגב אומרת, הציונות היא תנועה של עליונות לבנה, הם יישבו את פלסטין עם קולוניאליסטים אירופאים, ואנחנו רוצים בעצם להביא צדק לילידים הפלסטינים המקומיים, לא כצעקתה, בוא נגיד במילים כאלה, ממש ממש לא. ואני אומר את זה, כל פעם שנכנסים לנושאים האלה, אתה נכנס לאיזה שדה מוקשים פוליטי, ואתה מנסה לצאת אולי בסדר עם כולם, אבל בא לי לדבר רגע על עובדות, הכל בסדר. אנחנו יכולים להחליט, אמיר אביבי, אני מאוד אוהב את המשפט שלו, שהוא אומר, תפרידו את הגדרת הבעיה מהגדרת הפתרון. Okay? יש פה היסטוריה ועובדות. לא היה פה עם פלסטיני, והיה פה עם יהודי. עכשיו אפשר להחליט, שבעתיד אנחנו רוצים להקים מדינה פלסטינית, או לתת להם אוטונומיה, או לא לתת להם כלום, ובואו נדבר על הפתרונות. אני מפריד את זה לגמרי מהבעיה. Okay? אתם יודעים, אחרי מלחמת העולם השנייה, בברית המועצות, וגם במדינות הלוויין של הרומניה, הונגריה וכו', הקימו מחלקות שלמות לשכתוב ההיסטוריה. בסדר? היסטוריוגרפיה. ובעצם הגיעו למצב, מה שעושים בסין היום דרך אגב, שההיסטוריה שהוכתבה, החלק של הסובייטים במלחמת העולם השנייה, ועל בעצם היסטוריה של קפיטליסטים אמריקאים מרשעים ואיך שהם תיארו אותם, פותרים את עצמם למשל מאחריות לשואה בחלק מהעמים האלה שהזכרתי, זה די מה שעושים היום לצערי הרב במוסדות שנקראים מכובדים, האום, האיחוד האירופי, בצורה אחרת לגמרי, אבל עושים. הרבה פעמים אנחנו מקבלים שיעורים, כן, מהאנשים האלה, כן, אל תפיצו פייק ניוז, תיזהרו מדיסאינפורמציה. רק מה, נכון, צריך להיזהר מפייק ניוז, מה שהרוסים מפיצים היום, קחו למשל את ספוטניק ניוז, כל מיני מקומות כאלה, כלי תקשורת של רוסיה שמפיצים פייק, בסדר. יש לדעש סוכנות שנקראת עמק, כן, שמפיצה, יש להם מגזין משלהם, וכל הסרטוני פייק שמפיצים ברשתות, אבל אתם לא מכירים פייק גם העולמות שלנו? נגיד שהאום טוען ש-42 אלף פלסטינים נהרגו בעזה, על סמך מה הפייק הזה מתבסס? על סמך, אתם רואים בתחתית של הדוח, מקור משרד הבריאות בעזה. כלומר, יש פה איזה whitewashing, כן, איזה הכשרה של השרץ, מצד גופים שכולנו רוצים שיהיו הרבה יותר רשמיים והרבה יותר ידידותיים ממה שהם היום. האום לוקח נתונים של חמאס והופך אותם לעובדות, ואז מפגינים, כמו אלה שצעקו עליי בהרצאה באירופה, אומרים, אתם רצחתם 20 אלף תינוקות פלסטינים. על מה הם מתבססים? הם מתבססים על נתונים שמפיץ חמאס, מאמץ העולם, וכולנו אמורים להסכים על זה כאילו זה עובדה. אפילו זה הגיע למצב שנשיא צרפת, בטוויטר שלו, הגיע למצב שמזכיר ההגנה האמריקאי, לויד אוסטין, שנשאל בוועדה בסנאט כמה פלסטינים נהרגו בעזה, 25 אלף בזמנו. איך אתה יודע? יש תעשיית שכתוב האמת, שאני חושב שצריך להגיע אליה. אני טיפה סטיתי, נחזור לשאלה של אורי על העם הפלסטיני. אז זה נכון, תראו, אני אישית אומר, יכול להיות שנוצר היום עם פלסטיני, היו הרבה עמים מומצאים באזור, כל עם נולד באיזשהו שלב, הסוריה, הלבנוני, הירדני, הם לא היו קיימים לפני שבאו הבריטים ונתנו להם את השמות האלה, זה בסדר, זה לא אומר שהייתה פה מולדת פלסטינית, ויותר מזה אני אגיד לכם, גם מי שהיום אומר צריך לתת להם מדינה, ואני לא בעד בכלל, זה יהיה אסון מתכון להשמדת מדינת ישראל, צריך לפתור את זה בכל מיני דרכים, נגיע להם, לא יכול לשכתב את ההיסטוריה. כן. כדי לכתוב, אני תמיד אומר שכדי לכתוב את העתיד, אי אפשר לשכתב את העבר. אפשר למצוא פתרונות, זה בסדר. אבל מה שעניין אותי מאוד לשאול, זה אם היהודים הגיעו לפה מכל העולם, זה בסדר. מאיפה הפלסטינים הגיעו? ואז הלכתי ובדקתי, ואני רוצה שגם תראו את הגרף הזה. לפני 100 שנה, מנתונים שאני השגתי, ובמחלקת המחקר שלנו מצאו, לפני 100 שנה היו בערך 500,000 מוסלמים ערבים, בארץ ישראל, כן? כמחצית מהם היו מהגרים חדשים, הם מעולם לא גרו פה, כמחצית מהם, כן? העותמנים, הבריטים הביאו לפה פועלים, כוח עבודה זול, מכל העולם, מבוסניה, הבלקן, כן? מלוב, מאלג'יר, מתימן, מסעודיה, מכל המזרח התיכון חצי הערב, הרבה מהם הם מהגרים חדשים. אם תסתכלו גם על השבטיות של הפלסטינים וחלק מהערבים הישראלים היום, אתם תגלו שרבים מהם מאמצים גם מנהגים ישנים. אם אתם זוכרים את רוב המוגרבים, כן? בירושלים, המרבי, הוא בא מצפון אפריקה, כן? ג'סר הזרקה, יש להם אתניות טיפה שונה מאזרחים ערבים שגרים ביישובים אחרים. כלומר, יש לכם בערבים בגליל לחלקם, בטוח שפלסטינים מג'נים מסתכלים עליהם ואומרים, זה לא בדיוק אותה אתניות כמו שלנו. אז זה לא בדיוק עם, זה יש טרייבליזם, יש שבטיות מאוד מאוד חזקה, אבל זה בסדר, הם יכולים להחליט שהם עם באיזשהו שלב, זה לא אומר עלינו שאנחנו צריכים לתת להם כל מה שהם רוצים, אבל מחצית ממי שהיה פה לפני 100 שנה, הוא מהגר החדש מכל העולם, אז הם לא ילידים, ויותר מזה. היו פה בערך 1,000,000 ערבים מוסלמים עם הקמת מדינת ישראל, בכל השטח בין הים לירדן. כ-30% מהם היו מהגרים חדשים או צאצאים של מהגרים. כלומר, נכון, עשינו עלייה, אנחנו חזרנו הביתה. אבל גם הפלסטינים באו מכל העולם. צריך לקחת את זה בחשבון. יכול שתגיד לי כל זה מעניין, ועדיין צריך לעשות 1, 2, 3. אבל יש עובדות. מעבר לזה, ניסיתי לבדוק איפה עוד היו העברת אוכלוסייה משמעותית. וממזרח אירופה למערב אירופה, הסובייטים זרקו משם, אתם רואים, עשרות מיליוני גרמנים, לפחות מיליוני גרמנים, שהיו בשטחים שנכבשו על ידי הסובייטים, והוזזו מערבה. הרבה היו אוכלוסיות ענקיות של מיעוטים אתנים הונגרים, במדינות ממזרח, שנזרקו משם, נגיד מטרנסילבניה, מרומניה, שנזרקו משם, היה תיאור אתני של הונגרים משם, התיישבו מחדש בהונגריה של היום או במקומות אחרים, הם לא פליטים יותר. כן? ועדיין, זו הייתה העברת אוכלוסייה. במאה ה-18, האימפריה האוסטרו-הונגרית הבינה שהם יותר מדי רואים מרידות מהאזור הזה של הונגריה, יישבו שם, עלתה האוכלוסייה המקומית בהונגריה מ3.5 מיליון ל10 מיליון תוך פחות מ-100 שנה, תוך 80 שנה, בגלל הגירה מסיבית שהם הביאו, הבטיחו לאנשים קרקעות בחינם וכו'. בין הודו לפקיסטן, 18 מיליון איש עברו בין אזורים שהיו, נשארו מוסלמים לאזורים הינדים. מה אני רוצה להגיד בזה? נכון, הייתה תזוזת אוכלוסייה משמעותית, אבל מה שהעותמנים והבריטים עשו, הביאו לפה מאות אלפי ערבים מוסלמים, זה מה שעשו גם בכל העולם. צריך לקחת את זה בחשבון, ואל תשכחו, הייתה פה כביכול נקבה, מה שהם קוראים לה, אנחנו קוראים לזה לא אסון, אנחנו קוראים לזה ברכה, הקמת מדינת ישראל. 700 אלף פלסטינים ברחו, הוברחו, איך שתרצו לקרוא לזה, אבל הם כבר לא פה. נכון, אבל כמיליון יהודים, גם נמלטו מהעולם הערבי, כולל סבים וסבתות שלי. כלומר, יש פה סיפור יותר מורכב מהדוגמטיות הפשוטה שמנסים להכתיב לנו. כל זה מאוד מעניין, צריך לקחת את זה בחשבון. לסיכום אני אגיד ככה, יכול להיות שיש היום עם פלסטיני, זכותם להגדיר את עצמם, אבל בתוכם הם מאוד מאוד שבטיים. הם לא, בכלל לא, הילידים פה. אני מאמין שהעם היהודי הוא העם הילידי בארץ ישראל. ברור שתמיד היו פה מיעוטים, אבל זה נושא נפרד. ובסוף בסוף אי אפשר לשכתב את העבר כדי לכתוב את העתיד. נסכים על העובדות, נסתקרן מהם, נלמד אותן, ונחליט מה שנחליט על העתיד, עם או בלי קשר. אבל נסכים על מה שקרה עד עכשיו בהיסטוריה, מה שמכתיב את ההווה שלנו פה. סבבה, אז אני עובר פה על השאלות שלכם. ננסה לתקתק כמה שאלות כזה טיפה יותר זריז עכשיו. אלון שואל, איך לא מבינים בדרג המדיני, דברים שנראים ברורים לכולנו, כגון החובה לגבות מהאויב מחיר של קרקע, איך לא מעודדים הגירה של הזאתים מחוץ לרצועה, אחלה שאלה אלון, ואני חושב שבסוף יש פה מערכת של שיקולים. אני בא בגישה כזאת, תושבי עזה צריכים להיות כמו כל תושב בעולם, הם צריכים, אם הם מגישים בקשה, למשל, לאזרחות או לאישור שהייה במדינה אחרת, המדינה מסכימה לקלוט אותם וליישב אותם, אחלה, צריך לאפשר להם לצאת. אז יש הבדל בין זה לבין יישוב מחדש, לבין גירוש בכוח, לבין אפילו עידוד הגירה. צריך לאפשר הגירה. גם אני, אור, יכול להגיש בקשה מחר לגרין קארד בארצות הברית. אולי אני אקבל, אולי לא. כמו כל בן אדם אחר בעולם, לעזתים צריכה להיות אפשרות, ותאמינו לי, רובם גם ירצו לעזוב. אני חושב שמדינת ישראל הבינה שהיא לא יכולה להתנהל מול עזה כמו כל טריטוריה אחרת בעולם. לא כל שכנה של כל מדינה מכריזה עליה מלחמה וטבח ושבעה באוקטובר. ולכן יש פה בעיה, רצועת עזה היא אדמה מקוללת, לא צמח שם שום דבר טוב מהנוכחות הפלסטינית שם לאורך העשרות שנים האחרונות. זה יותר מורכב מזה, להורות למיליוני פלסטינים לעזוב, אבל אני כן חושב שצריך לאפשר להם, ומעבר לזה, מחיר של קרקע, היסטורית, אנחנו מדברים על העולם הערבי, אני אשאיר את זה בתור סימן שאלה. יש מצב גדול, אנחנו בוודאי לא צריכים להתנהל מול עזה כגדר, אנחנו פה והם שם, צריכה להיות נוכחות של צהל בכל רצועת עזה, ואני רק אומר, תראה, העולם המערבי בסוף עובד מעיקרון של fairness, הוגנות, של compromise, פשרה, כן? והעולם הערבי עובד בעיקרון של כבוד, של דם, של אדמה, של אמונה. אי אפשר לגשר על הפער הזה, באף דרך, חוץ מלדבר בשפה שלהם באיזשהו שלב. זה נושא מעניין, צריך לדבר עליו, שאלה חשובה. סבבה, אני עובר על זה רגע, למה חוזרים תושבים לצפון הרצועה, למה לא מטילים מצור צבאי? יש מצור צבאי, חברים, אני לא יודע אם אתם שמים את עצמכם בנעליים של תושב ג'באליה או בית חנון, יש שם מצור צבאי, הם לא יכולים לצאת מהבית לאן שהם רוצים, ונשארו שם יחסית מעט פלסטינים היום. כן, יש מדיניות, אנחנו רואים לפי הדיווחים, אנחנו רואים שצהל מורה לתושבים להתפנות, ועדיין אנחנו רואים חזרה של מדיניות הפשיטות, כלומר, כן, יש תזוזה של תושבים דרומה, אבל יש שם עדיין נוכחות של אוכלוסייה, וצהל חוזר לג'באליה פעם שלישית, רביעית וחמישית, כן, כלומר, יש שם עדיין קיני מחבלים, וזה מעלה שאלות מאוד קשות, כי בסוף המטרה של ישראל זה נוכחות קבועה ברצועת עזה, ולא פשיטות. אתה לא יכול להחזיק חייל לכל דלת, זה לא המטרה, זה גם לא מה איך שצהל פעל עכשיו במלחמה הזאת, אבל בסוף, אי אפשר להישאר במצב כזה שאתה חוזר לפשיטות כל הזמן. נכון, זה צריך להיות מצב כמו נגיד, לא יודע, בג'נין, בחברון, שצהל מבצע פשיטות ומעצרים. אני חושב שברצועת עזה המצב שונה, ואנחנו נצטרך להידרש לדבר הזה. יש פה גם שאלה, אפרופו ג'נין וחברון, ששואלים על יהודה ושומרון. דקה, נמצא את זה. כן, מה קורה ביהודה ושומרון? האם כוחות הביטחון עדיין בקונספציה ולא רואים את הסכנה לעוד שביעי לעשירי משם? אחלה שאלה, זה מי, טוב, זה איזשהו ניקנים, אבל בסדר, נקרא לו אבי, בסדר, לצורך הדיון. אז אבי, אחלה שאלה. אני חושב שאנחנו לא יכולים להסתכל רק על רצועת עזה. הנושא של הפרק היום זה פלסטינים. אני מזכיר לכם, יש פלסטינים ביהודה ושומרון, יש פלסטינים ברחבי העולם, יש אפילו חלק מערבי ישראל שרואים את עצמם כפלסטינים, אז זה בעיה הרבה יותר עמוקה ורחבה מאשר לפתור איזה טריטוריה. יהודה ושומרון זה אירוע, וזה הזנחה של שנים רבות, שגם מערכת הביטחון, צריך לומר, וגם הדרג המדיני, לא רצו לגעת בדבר הזה. זה יותר מדי מסובך, יש יותר מדי לחץ מהאמריקאים. בסוף, המטרה הייתה ניהול סכסוך. אני לא חושב שצריך להמשיך עם ניהול הסכסוך, אני חושב שגם תנועת הביטחוניסטים רואה דורות קדימה, ולא דקה קדימה, ובסוף, שאלה הגדולה שצריך לשאול את עצמנו, זה לאן הולכים מפה. אפשר להמשיך לנהל את הדבר הזה, וכל יום לקום לאותה, כן, אני קורא לזה לקום לאותה מלחמה, הכוונה כאילו שאתה בעבודה, וכל פעם מתמודד עם אותם משימות שזורקים עליך, במקום שנייה לסדר את הדברים בצורה אחרת, לאמץ רגלי עבודה אחרים. צריך שנייה להסתכל על יהודה ושומרון ועל הזירה הפלסטינית בתור הרגלים רעים שהצטברו לנו לאורך שנים, ובסוף בסוף לשאול את עצמנו שאלות גדולות. למשל, האם לא הגיע הזמן להחיל ריבונות על בקעת הירדן? בוודאי. זה שטח שמדינת ישראל לא תעזוב אותו. לעולם. וזה הגבול ההגנה, מה שנקרא החומה המזרחית של מדינת ישראל, אין מצב לעזוב את בקעת הירדן. זה גם מה שתנועת הביטחוניסטים אומרת, והדרג המדיני צריך להכיל על הריבונות אפילו היום. יש פה מצב של יותר משני מיליון פלסטינים, שנמצאים ביהודה ושומרון, בקיני צרעות, בג'נין, בחברון, ברמלה, בשכם, והטרור לא נפסק. למעשה זה המוצר שהפלסטינים מייצרים הכי הרבה. עוד ועוד טרור. השבק רק השנה סיכל יותר מ-1,000 פיגועים משמעותיים, משם, יותר מ-6,000 פיגועים על ידי פלסטינים, כן? אם זה בזריקת אבנים, ואם זה בפיגועי ירי, או בפיגועי דריסה וכו'. יש פה בעיה רצינית של התקוממות עממית. עכשיו, אתם יכולים להגיד, הטרור הזה, בסוף התפוצץ עלינו כמו בשביל האסירי. זה מה שאבי אומר פה, בסדר? בעזה היה איזה בעיה מוכלת שניהלנו, אבל לא הבנו שהאויב מתעצם, ומתחת ל... הרגש הזה יש איזה לבה שמצטברת, וזה יתפוצץ בסוף. זה מה שעלול לקרות חלילה ביהודה ושומרון, אם לא נעשה כלום. יותר מזה, הם רוצים ורצו והתכוונו לעשות את זה. צהל סיכל מזימות של חמאס לאורך שנים, גם להפיל את אבו מאזן, צריך לומר, אותו אבו מאזן שמשלם למחבלים, שמסרב לגנות לשבעה באוקטובר, שהוא כביכול הפרטנר, אבל מטיל את האשמה לשבעה באוקטובר על ישראל, ממשיך עם ההסתה, תובע אותנו בהג, אבל בסוף אנחנו מצילים את השלטון שלו. תחשבו על זה, רוב הפלסטינים, 92% מהפלסטינים לפי סקר אחרון, לא רוצים את אבו מאזן יותר בשלטון. רואים אותו כנטל ולא כנכס. חמאס ניסה להפיל אותו כמה פעמים ביהודה ושומרון, כמו שהוא הפיל אותו בעזה, ב-2007. והכוחות צהל סיכלו מזימות כאלה, כולל דרך אגב, באוניברסיטת בירזט, שזה היה פעם מעוז פתחי, ובאוניברסיטאות אחרות, שתאי הסטודנטים שם היו, כן, עם כותלה איסלאמיה של חמאס, תאי סטודנטים שטיפחו את הדור הבא של החמאסניקים הצעירים, וסיכלו מזימות כאלה. עכשיו, אפשר לבחור את ה-lesser evil, כן? לבחור בין נבלה לטרפה, בין הפח אל הפחת, ולהגיד, אוקיי, אבו מאזן עדיף לי מחמאס, אבל האם אני לא מבצע התאבדות מדינית בזה שאני משקיע ברשות הפלסטינית של אבו מאזן, שאין לה מעמד ברחוב הפלסטיני, שהשבטיות בג'נין, בחברון וכו', מבעבת ומתפרצת לפני השטח, ואתה מחמש את הרשות בנשק שמחר יכולה ליפול, והנשק הזה ייפול לידיים הלא נכונות בכלל. זאת אפשרות ממשית. ומה בדיוק אז אנחנו אמורים לעשות? כלומר, השיטה שלנו כרגע זה פשיטות כל יום וכל לילה על קיני מחבלים ביהודה ושומרון למנוע פיגועים. זה עובד לנו לא רע. אבל ברגע שמגיעים גלים ואתה מקים עוד ועוד סחרים על פני הים, כמו אותם, כן, אותו מחסום שהקימו מול העיר ונציה, והגיעו גלים והגיעו גלים, אבל בסוף הגיע גל אחד יותר מדי גבוה והציף את כל העיר. כן? אנחנו לא יכולים להסתמך על הגנה, ולא על גדירות, ולא על סיכול. בסוף, כן, אתה מכסח את הדשא, אבל עד מתי? יש תקרת זכוכית לדבר הזה, שבסלב מסוים אתה צריך לעשות טיפול שורש. ואחרי כל המילים הגדולות האלה, ננסה להבין, אוקיי, מה? אנחנו כרגע מסכלים, 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 לא מחליטים. הרשות כאילו שולטת ביהודה ושומרון, אבל היא לא נכנסת לרוב המקומות שם. ונשאלת השאלה, מה עושים? ואני חושב שהיום מדינת ישראל לא מתעסקת עם זה לעומק, כמו שהיא מתעסקת עם עזה לעומק, כי אין מספיק כוח אדם, אל תגלו לאף אחד חברים. אין מספיק סדק, אין מספיק קשב בדרג המדיני. אבל, ובגלל זה המדיניות היום היא לשמור את יהודה ושומרון כרגע על להבה נמוכה. אבל, ביום שאחרי המלחמה הזאת, ובעזרת השם גם ההכרעה בעזה ובלבנון, נצטרך לשאול את עצמנו שאלות מאוד קשות על יהודה ושומרון, על עתיד הרשות הפלסטינית, ועל החלוקה הטריטוריאלית שם. בסוף, דיברנו על העם הפלסטיני, כן, שהמציא או לא המציא את עצמו, דיברנו על חלוקה טריטוריאלית, איך הגענו למצב שיהודה ושומרון זה הבעיה פתאום, ולא כל שטחי 48, זה מה שהפלסטינים אומרים עד עכשיו. אנחנו צריכים איכשהו למצוא דרך שהאוכלוסייה שם לא יהיו אזרחים ישראלים, ולא יקבלו מדינה, ולא יישארו תחת הרשות. משהו שהוא, יותר מזה אני אגיד לכם, אנחנו הכרענו, מדינת ישראל הכריזה, שהרשות לא מתאימה לנהל את עזה, זה גוף טרור. אבו מאזן לא יחזור לעזה. לא שהוא יכול, כן? לא מאחל לו להניח שם את כף רגלו, לא יודע כמה זמן זה ישרוד שם. מה מחר? כלומר, הרשות לא מתאימה לעזה, האם היא מתאימה ליהודה ושומרון? לא. ולכן נשאלת השאלה, מי כן? אחד הנושאים שאנחנו מקדמים בתנועת הביטחוניסטים, זה לא רק שאלות צבאיות ביטחוניות, אלא גם שאלות מדיניות. ויש לנו באתר לפחות 4 תוכניות מדיניות שמדברות על אפשרויות ליום שאחרי אבו מאזן, מתישהו הבן אדם יעבור מן העולם, אבל גם המשיכו יהיה גרוע ממנו כנראה. ונשאלת השאלה, מה אנחנו מצפים מיהודה ושומרון? מדינת ישראל צריכה להחליט. הרי זה שטח שהוא חלק מארץ ישראל ההיסטורית, הירדנים החזיקו בו 19 שנה בצורה לא חוקית, שאף אחד לא הכיר בו, ואנחנו שחררנו אותו מידיהם. אבל יש שם אוכלוסייה מקומית, אולי לא ילידית, אבל אוכלוסייה מקומית, שאנחנו לא רוצים שיהיו אזרחים ישראלים, ובאוסלו ניסינו לתת להם רשות ופרלמנט ומשטרה, וזה לא כל כך עובד. בוא ניפתח לעוד אפשרויות. כן? קודם כל, ריבונות על השטחים שאנחנו כן רוצים. כלומר, שטחי סי ובבקעת הירדן. ובוא נדבר על השאר. כלומר, האם מתאים שהרשות הבאה או גוף אחר ינהל את כל האוכלוסייה הזאת בכל הריכוזים האלה, בג'נין, בשכם, בחברון, ברמלה, או שאנחנו צריכים ללכת על מודל מקומי. אתם זוכרים את דוקטור מוטי קידר והאמירויות. יש לנו תוכנית נגיד להרי מדינה. ואפשר לדבר על זה, מה, לא יהיה להם גישה לים? בסדר, אפשר למכור להם זכויות בנמל אשדוד. תקימו נמל חדש ויהיה להם גישה עליו. יהיו להם זכויות בנמל עקבה מול הירדנים. לא יודע. 1,000 אפשרויות. הם לא יוכלו לטוס לחול, הם יהיו באיזה מין אי, מאיזה בועה משלהם בג'נין, והם יהיו מוקפים בישראל ולא יכולים לעשות. בסדר, הם יכולים לנסוע משם, בתאום, כמו שאני עובר את הגבול לסוריה, בעצם, אני לא, כן? יש פתרונות, גם מדינת ישראל היא אי, אני מזכיר לכם, כן? באיטליה יש שתי מדינות, בתוכה, כן? סן מרינו והוותיקן, מדינות מוכרות וחברות באום, מוקפות באיטליה. אם תסתכלו, תרשמו הביטחוניסטים, ריבונות מיוחדת בגוגל, תגיעו למחקר שלנו על ריבונות מיוחדת, כל מיני רעיונות חדשניים, מודלים מהעולם המערבי, איך אפשר בכל זאת לנהל איכשהו טריטוריה, כן? אזרחות, הגנה, ביטחון, אבל עדיין אתה לא, זה לא טריטוריה ריבונית, ריבונית שלך, שכולם שם אזרחים שלך, אתה מכיל שם ריבונות, אבל בצורה מוגבלת ומיוחדת, יש כל מיני, קצור, העולם שופע בפתרונות מדיניים. אנחנו צריכים לשאול שאלות, א', לטרוף את הקלפים ביהודה ושומרון, להבין שהבעיה היא 48 ולא 67, להבין איפה אנחנו מכילים ריבונות, ואיפה אנחנו נותנים לאזרחים שם ניהול אזרחי עצמי. כמובן שמדינת ישראל צריכה חופש פעולה ביטחוני מלא, בכל השטח, בין הנהר לים, ברצועת עזה ביום שאחרי, ביהודה ושומרון ביום שאחרי, ובסוף, להבין מה הם עקרונות הברזל של ביטחון ישראל, ומעליהם כל תשובה מדינית, הסדרית, אוטונומיות, ערי מדינה, אמירויות, כל מה שנחליט וכל מה שנגיד, רק מעל זה, אנחנו לא יכולים יותר ללכת אחרי אשליות, כמו היפרדות, כמו הסדרה, כמו גדרות, מעבר לזה שאין אפשרות לפנות כל כך הרבה מאות אלפי ישראלים, ואין סיבה לעשות את זה, הסכנה הביטחונית תהיה אדירה, ואני חושב שגם הסכנה הלאומית היא האדירה, הטראומה ששאירה ההתנתקות, ומעבר לזה, אם נתנתק ממזרח ירושלים, סליחה, כן? מהחלק המזרחי של ירושלים, העיר העתיקה, אם נתנתק מיהודה ושומרון, אני לא חושב שאנחנו בסוף נתנתק מספינת האם, כן? ולא נבין כל כך למה אנחנו נמצאים בתל אביב ולא בברלין. ואני חושב שהדבר הזה בסוף מחבר אותנו גם לשורשים, והסיבות הביטחוניות ברורות, כנסו לאתר הביטחוניסטים, תרשמו פרס לטרור, אתם תגלו את כל הסיבות הביטחוניות למה יהודה ושומרון זה נכס. וזה לא אומר שאי אפשר להתפשר, אבל במציאות צריך להכיר. מגניב, אז חברים, דיברנו על המון נושאים היום שקשורים לפלסטינים. תאמינו או לא, זה רק כדור אחד בסלסלה שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתה, והיא מפת האתגרים. שאלו אותנו פה על צבא היבשה, תכנון תקציב הביטחון, מצרים ואיך היא מתחמשת, העתיד של לבנון, איראן גרעינית, לא דיברנו על זה בכלל, חברים, זה האתגר לדעתי הכי דחוף שנפצב בפני מדינת ישראל. כרגע, גיוס החברה החרדית וצבא העם והשקעה במילואים ניקים. חבר'ה, יש פה כל כך הרבה נושאים, בגלל זה אני מת קודם כל שתשלחו לנו שאלות, תגיבו לנו פה מתחת בתגובות, תגידו לנו מה, על מה אנחנו צריכים לדבר בפרק הבא. תשאו לנו לייק, שתפו את זה, תעקבו, חשוב, תקבלו ראשונים כל פרק, ושמחתי מאוד לענות את השאלות שלכם. מקווה שזה היה מועיל. ניפגש בפרק הבא.